ארץ חיטה ושעורה וגפן וטענה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אחד הפסוקים המפורסמים ביותר בתורה מופיע בפרשתנו בפרק ח' פסוק ח'. מספר מנגינות חוברו לפסוק זה, ורובנו אכן זוכרים אותו בערגה כשיר אשר שרים בגן, בעיקר סביב ט"ו בשבט. כמובן את פרשת עקב לא קוראים כלל וכלל בחודש שבט, אך אין זו הראיה היחידה לכך שהפסוק אינו בהכרח קשור לראש השנה לאילנות. הסוגיה המפורסמת ביותר על פסוק זה מופיעה בתלמוד הבבלי במסכת ברכות, בדף מ"א עמוד א'. כך מופיע בסוגיה, דאמר רב יוסף ואיתמר רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, שנאמר ארץ חיטה ושעורה וגפן וטענה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ופליגה דרבי חנן, דאמר רבי חנן, כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר, חיטה דתנן הנכנס לבית המנוגה וחליו על כתפיו וסנדליו את הבעותיו בידיו, הוא והן טמאים מיד. היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו את הבעותיו באצבעותיו, הוא טמא מיד והן טהורין עד שישהה בכדי אכילת פרס, פת חיטים ולא בצהורין, מסב ואוכל בלפתן. שעורה דתנן עצם כסעורה מטמא במגע ובמסע, ואינו מטמא באוהל. גפן כדי רבית יין לנזיר. טענה כגרו גרת להוצאת שבת. רימון כדתנן כל בעלי בתים שיעורן כרימונים. ארץ זית שמן, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, ארץ שכל שיעוריה כזיתים. כל שיעוריה סלקדתך, והאי כהנך דאמרן, אלא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. דבש כחוטבת הגסה ביום הכיפורים. ואידך הנה שיעורין בהדיה המקטיבי, אלא מדרבנן וקרא סמכתה באלמה. הסוגיה מביאה שתי שיטות שונות בדרשת הפסוק. השיטה הראשונה היא שיטת רב יוסף או רב יצחק. בשיטה זו, הפסוק נדרש לדיני ברכות. זוהי הדרשה המוכרת לנו, כי כאשר אדם נמצא בסיטואציה בה הוא אוכל כמה מינים משבעת המינים, הוא נדרש לבחור במין המוקדם יותר בסדר הפסוק מפרשתנו. אין כאן התייחסות מעשית ליחס בין המילה ארץ הראשונה בפסוק לבין זו השנייה. ובמילים אחרות, ביחס בין זיתים לענבים במקרה ומונחים לפני האדם. אנו מכירים את הכלל הידוע אין מוקדם ומאוחר בתורה, המתאר כי אירועים היסטוריים מסוימים שמופיעים בתורה אחד אחרי השני, לא בהכרח היו בסדר זה במציאות. האם אי אפשר לומר דבר דומה גם על פירות הארץ? במילים אחרות, מאיכן אנו מגיעים למסקנה כי סדר המילים בפסוק מגדיר משהו לגבי סדר הברכות? נראה את דברי הרב אלישיב בהערות על הסוגיה שראינו. כך אומר הרב אלישיב, כל המוקדם שבפסוק זה מוקדם לברכה. עיין בגיליון הש"ש מסכת חגיגה י"ג עמוד ב' שכתב, שילפינו מפסוק זה דין קדימה. ממה שנכתב שני פעמים בפסוק זה מילת ארץ. ומיני חזינן שבאה התורה ללמדנו סדר קדימה על ידי הקרוב יותר לארץ. הרב אלישיב אומר כי עצם העובדה כי המילה ארץ מופיעה פעמיים בפסוק, מורה על כך שיש פה חידוש מסוים. אכן נכון הדבר ברמה הלשונית, כי הניתן לשבח את ארץ ישראל על ידי שלל הפירות שמופיעים בפסוק, בלי צורך להוסיף את המילה ארץ השנייה. אכן בדברים אלו עדיין מזור מלא לשאלתנו. תשובות מעניינות נמצאות בדף על הדף, ומצטט שם תשובה בשם הגריז סולובייצ'יק. וכך הוא אומר בספר קרם חמד לגאון רבי יהודה רבינוביץ', כותב שהגאון רבי שמואל טויסיג אמר לו ששאל את הגריז מבריסק, מנלנד הקודם בפסוק קודם לברכה. הרי גם אם כולן שקולים כאחד, מוכרח אחד להיכתב לפני השני. והשיב לו הגריז, דאין מושג כזה של מוכרח בתורתנו הקדושה. וראיה, מהדה התורה רצתה לומר דמשה ואהרון שקולים הם. ולכן פעם הקדימו את משה ופעם את אהרון כדברי חז"ל. אך כאן כתיב רק כסדר הזה. ועל כן ללמד עניין של קדימה. עד כאן דבריו שם. הגריז מתבסס על המדרש הידוע ביחס לחשיבותם של משה ואהרון. משה ואהרון מופיעים בפסוקים שונים מהאחד לפני השני בסדר שונה. המדרש בשיר השירים רבה לומד מכך כי הם שקולים בחשיבותם. מכאן לומד הגריז כי דווקא בישויות שהתורה חוזרת עליהן בסידורים שונים, אותן ישויות הן שקולות בחשיבותן. לעומת זאת, הפירות שנשתבחה בעין ארץ ישראל אינם מופיעים בפסוק נוסף בצורה מלאה. אם כן יש חשיבות לסדר, והוא מקבע את סדר החשיבות של אותם פירות. סיבה נוספת לחשיבות סדר הפירות עולה בקובץ כל תורה מצוטט לאחר דברי הגריז בדף על הדף. ואגב רבי ישראל פורט בקובץ כל תורה ירושלים כתב ליישב את הקושי הנ"ל בגמרא דידן בברכות. לעניות דעתי נראה, דחזל עיינו ודקדקו שהסדר היה צריך להיות ארץ שעורה וחיטה, תאנה וגפן ורימון. כמו שכתבו התוספות בבבא בתרא דף כ"ח, בדיבור מתחיל כנס את תבואתו, והסדר הוא שעורים, חיטים, תאנים, יין ושמן. וכן אמרו בני ישראל בפרשת חוקת, לא מקום זרע ותאנה וגפן. ושיר השירים, התאנה חנתה פגיעה והגפנים וכו'. מפני שבתורה נאמרו הדברים שלא כסדרם, מצאו חזל רמז לדרשה. והיינו, או שהפסוק השתבח בפירות ארץ ישראל כסדר חשיבותם, וממילא כל המוקדם מוקדם לברכה, או שנחשבו לפי שיעורי גודלם זה למעלה מזה. השיעור היותר קטן חיטה, ואחר כך שעורה, ואחר כך ענבה, ואחר כך גרוגרת, ואחר כך רימון. הרב ישראל פורט מתבסס על תוספות במסכת בבא בתרא בדף כ"ח, שלומדים סדר בין יבולים שונים על בסיס אזכורם במשנה. סדר אזכורם במשנה לפי פירוש התוספות, הוא הסדר שנקבע על פי סדר קצירת היבולים במשך השנה. שעורה, חיטה, תאנה, יין ושמן. אם כן, סדר היבולים המופיע בפסוק אינו תואם למשנה. מכאן לומד הרב ישראל פורט כי ישנה חשיבות לסדר הנכתב בתורה בתור עיקרון הלכתי, משום שאחרת הנכתב לפי סדר קצירת היבולים או השיעורים ההלכתיים, שעליהם נדבר בהמשך. מה הנפקמינה בין שני ההסברים של הגריז והרב ישראל פורט? ניתן לומר כי הם חולקים במקורו של המסביר לסדר הקדימויות. הגריז לומד זאת מפסוקי התורה, ואולי המדרש, ואילו בסיסו של הרב ישראל פורט נעוץ בדברי המשנה או בסדר גדילת וקצירת היבולים. אך ניתן לומר גם דבר מערכתי יותר. הגריז מנתב את הדיון לדיני קדימויות בתורה. הוא לומד את דין קדימות הפירות מדין קדימות כללי, אותו הוא לומד ממשה ואהרון. לעומתו הרב ישראל פורט לומד את הדין מן הפירות עצמם מסדר גידולם בעולם. סדר הגידול משפיע על החשיבות. ממילא סדר קדימות הפירות לפי הגריז הינו חלק מדיני קדימויות בתורה לשיטתו, ואילו לפי הרב פורט סדר הקדימות הוא דין מיוחד לפירות. עתה נעבור לדעה השנייה בגמרא, דעת רבי חנן, כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר. על כך אומר רש"י, ופליג עד רבי חנן דאמר לו בה הכתוב להודיע שבח חשיבות הפירות בטעם שלהם, אלא שבחה של ארץ ישראל שיש בה פירות ששיעורי תורה נתלין בהן. וכיוון דאחי הוא לא הקפיד הכתוב על סדרן שרי בזו כולן שווין. רש"י בפירושו אומר כי הפסוק בא להאדיר את ארץ ישראל במובן זה שהפירות הגדלים בה מקבעים את שיעורי התורה. אין חשיבות לסדר כמו בפירושו של רב יוסף או רב יצחק. נראה את הסוגיה במסכת תענית המקשה מעט על רעיון זה שהעלינו. כך מופיע במסכת תענית בדף כ"ב עמוד ב', תנו רבנן, ונתתי גשמיכם בעיתם. לא שקורה ולא צמאה, אלא בינונית. שכל זמן שהגשמים מרובין, מטשטשין את הארץ ואינה מוציאה פירות. דבר אחר, בעיתם, בלילי רביעיות ובלילי שבתות. שכן מצינו בימי שמעון בן שטח שירדו להם גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות, עד שנעשו חיטים ככליות וסעורים כגרעיני זיתים ועדשים כדינר זהב. וצררו מהם דוגמה לדורות, להודיע כמה אחת גורם, שנאמר ונותיכם איתו אלה וחוטאתיכם מנעו הטוב מכם. הגמרא מציגה כי ישנם זמנים טובים לירידת גשמים והם ליל יום רביעי וליל שבת. כהוכחה הגמרא מביאה את ימי רבי שמעון בן שטח בהם ירדו גשמים בזמנים אלו, והחיטים גדלו עד גודל של כליות, גרירי שעורה בגודל של גרעיני זיתים ועדשים בגודל של דינרים מזהב. שמרו כמות מסוימת מהם לדורות כדי להראות עד כמה החטאים גורמים לך שהברכה מתמעטת לאור מעשי עם ישראל. מכאן עולה קושייה באחרונים, אם כן, אם זהו הגודל, זה בוודאי לא הגדלים שמדובר עליהם בגמרא במסכת ברכות, אותם למדנו לדינו של רבי חנן על גדלים הלכתיים. אם כן, השיעורים לא נלמדים מהפירות של ארץ ישראל. כך עולה בלשונו הזהב של החתם סופר בתשובותיו, חלק אור חיים סימן קופמם. ולסיים בברכה בברכתן של ישראל, חיטה ככליות ועדשים כדינר הזהב ואשקולות כעגלים. וכל פריה משונה. אם כן על כוחך הם צריכים לשער בזית דאלמה ולא בשל ארץ ישראל המבורכת. ואיך אמר ארץ שכל שיעוריה כזיתים, הלא אין השיעורים בזית של אותו ארץ. כלומר, בדיוק כמו שאמרנו, השיעורים של הפירות שרוצה רבי חנה ללמוד מהפסוק, הם לא על בסיס הפירות שגדלו בארץ ישראל. תשובה אחת לכך מופיעה בתשובה אחרת של החתם סופר בסימן קופי א', גם כן בחלק א' של אור החיים. כך הוא אומר, וכעת נראה לעניות דעתי ביישוב קושיה הנ"ל, דקשם שהיו פירותיה משונים לטובה, כך היו גידולי האנשים ובריאות גופם באופן טוב ונאות, והשיעור אכילה דידהו בזית דידהו. תשובתו של החתם סופר היא שכשם שפירותיה של ארץ ישראל טובים מאוד וגדולים, כך גם בריאות גופם של היושבים עליה, על ארץ ישראל, וממילא שיעור האכילה שלהם מתבסס על הזית שלהם. ואפשר להקביל את זמן האכילה שלהם לזמן האכילה שלנו, כמו במקרה של זמן אכילת פרס. יש כמובן קושיות שאפשר להעלות, כמו שגם מעלה במעט החתם סופר עצמו, אך נשאיר זאת בצריך עיון. נעבור כעת לתשובה אחרת שמופיעה באחרונים בהערה בחברותה. ובספר שיעורין של תורה, של הרב קנייבסקי הכוונה, בסימן ת' או ת' כתב, שאין כוונת הגמרא לשער בפירות ארץ ישראל, אלא שבחה של ארץ ישראל הוא שמשערים במיני הפירות המצויים בה. וכן נראה מלשון ראשי שכתב שבחה של ארץ ישראל שיש בה פירות ששיעורי תורה נתלים בהם. בספרו של הרב קנייבסקי הוא מסביר שהשיעורים משתנים לפי העיתים והזמנים. אם כן, השבח של ארץ ישראל הוא בכך שמשערים לפי הפירות שבה. לא כשיעור קבוע או מוחלט, אלא כמדד המשתנה הרלוונטי, בדומה למדד המחירים לצרכן. מדד השיעורים הוא לפי פירותיה של ארץ ישראל וזוהי שבחה. ניתן היה לחשוב על תירוץ נוסף בין הסוגיה בברכות לסוגיה בתענית. הסוגיה בברכות מציעה הגדרה לשיעורים השונים, עליהם נפרט. הסוגיה בתענית תראה תיאור היסטורי של ימי שמעון בן שטח. מי יתקע לנו כף שאכן ימי רבי שמעון הם הנורמה החברתית שנהגה תמיד? יכול להיות מאוד שרבי שמעון שני, כלומר שרבי שמעון וימיו הם אנומליה, והם לא מגדירים את גודלם של הפירות בימים כתיקונם. כלומר, הפירות של ארץ ישראל יכולים להגדיר את השיעור שהגמרא לומדת, וימי רבי שמעון מאוד לטובה. הם אינם נכללים בסטטיסטיקה, אלא הם סימן לשנים הבאות כשאיפה הגדולה שאליה אפשר להגיע. אך רעיון זה נופל לאור סוגיות רבות בבבלי ובירושלמי, המתארות זמנים נוספים שבהם פירות ארץ ישראל היו גדולים. לדוגמה, הופיע בתלמוד הירושלמי במסכת פאה פרק ז' על החג ג', סיפור. וכך מופיע שם, דילמה רבי אבאו ורבי יוסי בן חנינה ורבי שמעון בן לקיש עברו על כרם דורון. אפיקלון אריס אחד פרסיקה. אכלו נינון וחמרון ואיתרון. ושארונה כהדן לפיסה דכפר חנניה מחזיק שאה של הדשים. בתר יומין עברו נתמן, אפיקלון טרי תלת לגוידה. אמרו לי, מנאוי לנה ענן בעיין? אמר לו, מיני אינון. וקרון עלוי, ארץ פרי למלכה מרעת יושבי בה. בסיפור זה רבי אבא ורבי יוסי בן חנינה ורבי שמעון בן נקיש הלכו בדרך והגיעו לכרם דורון. האריס, עובד האדמה, הוציא להם הפרסק שממנו הם וחמוריהם אכלו והותירו ממנו לאחר מכן. הם שיערו את הפרסק כצרו אבן של כפר חנניה מחזיק גודל של שאה של הדשים, כלומר מאוד גדול. לאחר מספר שנים עברו שם שוב והאריס הוציא להם שניים או שלושה הפרסקים שנכנסו ליד אחת. האריס הודה שהפרסק הגיע מאותו עץ. הם אמרו שאכן הפורענות הגיעה לארץ על מעשי מראים של תושביה, כמופיע בפסוק בתהילים, ארץ פרי למלכה מרעת יושבי בה. הפער בין ימי שמעון בן שטח לימי רבי אבאו עולה על 400 שנים. לכן תירוצנו אינו מתאים. דרך פשוטה אחרת לפשר בין הסוגיה בברכות ובמסכת תענית היא לבוא ולומר כי השיעורים ההלכתיים אכן נקבעו על פי פירותיה של ארץ ישראל ומכאן ואילך השיעורים נשארו קבועים. כלומר מאותו זמן שהוחלט על שיעורים מסוימים על פי פירות ארץ ישראל. יכול להיות שגודלם של הפירות גדלו או קטנו במהלך השנים אך השיעורים נשארו קבועים. ממילא פירות גדולים עד מאוד בימי רבי שמעון בן שטח או רבי אבאו לא משנים בחיהו זה. את הקביעה ההלכתית על בסיס הפסוק בפרשתנו. שבחה של ארץ ישראל לפי תירוץ זה, הוא שהיא נבחרה לקבע את השיעורים ההלכתיים הנ"ל מעבר לחשיבותה המופיע בפרשתנו, בפסוק י"ב של פרק י"א, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. היא גם כן ארץ שקובעת את שיעורי ההלכה בצורה חד משמעית ומחייבת לחיי עולם. עתה נעבור לשיעורים עצמם בשיטת רבי חנן ונסביר את השיעורים השונים. נתחיל בחיטה. כך מופיע בסוגיה שראינו, חיטה דתנן הנכנס לבית המנוגה וכליו על כתפיו וסנדליו את הביותיו בידיו, והוא והן תמי מיד. היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו את הביותיו באצבעותיו, הוא תמי מיד והן תאורין עד שישה בכדי אכילת פרס, פת חיטין ולופת שעורין מסבב ואוכל בלפתן. המקרה נדון מקביל להלכה בתוספתא במסכת נגעים בפרק ז' הלכה ח', כך מופיע שם. מי שנכנס לבית המנוגה כליו מקופלין ומנוחין על כתפיו וסנדליו את הביותיו בקומצו, הוא והן תמי מיד, שאם ילובש בהן תאורין עד שישה בכדי אכילת פרס. המדובר הוא על אדם שנכנס לבית הנגוע בצרת, כאשר הבית כבר תמה. כאשר הוא נכנס לבית זה, ועליו כל מיני חפצים ובגדים, כאשר הם לא לבושים או מונחים בדרכם הנורמטיבית עליו, הוא והם תמי מיד. לדוגמה, אם יש לו טבעת בכף היד, אך לא על אצבעו, זה לא דרך הטבעת בדרך כלל להילבש, ולכן היא נתמעת עמו מיד. לעומת זאת, אם הדברים שהאדם נושא מונחים עליו בדרכם, כמו טבעת על האצבע, החפצים נטמעים רק לאחר זמן מסוים. זמן זה הוא קצר אך לא אפסי. הכלים תיאורים בסיטואציה כזו עד זמן של כדי אכילת פרס, אכילת פרוסה של פת חיטים ולא פת שעורים, כאשר אדם אוכל אותה בהסבה ומלפת אותה בלפתן. פת שעורים אינה פת אדם, אך מעבר לכך פת חיטים אדם רגיל לאכול ולכן אכלת מהר יותר. וכאשר אדם אוכל בהסבה הוא עסוק אך ורק באכילה, לכן גם פקטור זה מקצר את האכילה. אכילה עם לפתן אפשר לחשוב עליה גם כן כי מקצרת את האכילה, כי יש נוזל המקל את הבליעה. ניתן גם לחשוב לחלופין על כך שמנסים להגדיר לנו את מושג של אכילה סבירה. מאכל בני אדם, כוונה היא לפת חיטים ולא פת שעורים, כמובן מאכל אדם ולא בעלי חיים, צורת ישיבה תוך כדי האכילה הנהוגה באותו זמן שזה האסיבה, וצורת אכילה הנהוגה היא בלפתן. נשים לב שהשיעור שנלמד מהחיטה אינו מהחיטה עצמה, אלא מפת שנאפתה מחיטין. נעבור כעת לסעורה. והשיעור שנלמד ממנה, סעורה דתנן, עצם כי סעורה מטמא במגע ובמסע ואינו מטמא באוהל. סעורה משמשת לשיעור המינימלי של תומת עצם במגע ובמסע. כאן השיעור הנלמד הוא מסעורה עצמה ולא מפועל יוצא שלה. נמשיך לגפן. גפן כדי רביעית יין לנזיר. הענבים משמשים לקביעת השיעור המינימלי לאיסורי נזיר. אחד מאיסורי הנזיר הידועים היא מניעתו של הנזיר משתיית יין וכל דבר היוצא מהענבים, מה שנקרא משרת ענבים. האיסור הבסיסי של הנזיר, הלא הוא שתיית יין בפועל, נקבע על בסיס רביעית יין היוצא מהענבים. מעניין הדבר כי השיעור לא נקבע על פי הענב בדומה לסעורה, אלא על פי הנוזל היוצא מן הענב בדומה לחיטה, כמובן שיש פער מסוים בין יין לבין לחם, אבל עדיין זה לא הענב עצמו. מעבר לכך, בחיטה ובסעורה משתמשים לשער שיעורים הקשורים לתחומים שאינם מובהקים לחיטה ולסעורה. לעומת זאת, היין הוא חלק מהותי מאיסורי נזיר. התאנה גומרת הלכות שבת, כמו המופיע בהושענא לשבת, ספציפית בהלכות הוצאה. כמו שאמרנו, תאנה כגרוגרת להוצאת שבת. התאנה היבשה היא הגרוגרת, מגדירה את הכמות המינימלית שעבורה עוברים במלאכת הוצאה מרשות לרשות בשבת. האם התאנה היבשה זהה לתאנה המקורית או שמה גם אליה נתייחס כתוצר, כמו הלחם בהקשר של החיטה או היין בהקשר של הנזיר? נשאיר זאת כנקודה לדיון, אבל תאנה היא באמת יכולה להיות באחד מהצדדים. נעבור אותה לרימון. רימון, כדתנן, כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים. הרימון מתייחס להגדרות כלים. כלי מוגדר על ידי הייעוד שלו. במידה וייעודו קיים, הוא עלול לקבל טומאה. כאשר נוצר בו חור והוא מאבד את כליותו, את תכונת הכלי שלו, הוא טהור מקבלת טומאה. בהקשר זה אנו רואים מהמשנה המצוטטת כי לגבי כלים של בעלי בתים, שלא ססים לאבד את הכלים שלהם, מאבדים את תכונת הכליות שלהם רק אשר החור גדול מספיק כדי שרימון ייפול דרכו. רש"י לאתר מפרט את מדרג החורים, ניקב כמוציא רימון טהור, בעלי בתים חסים על כליהם. הלכך ניקב כמוציא קטניות מצניעו לזיתים, ניקב כמוציא זית משתמשים לאגוזים, ניקב כמוציא אגוז משתמשים בו רימונים. כלומר, המדרג הוא חור לקטניות, אחר כך זיתים, אחר כך אגוזים ואחר כך רימונים. לאחר שישנו חור שבו עובר רימון, הכלי בטל וטהור. כאן השיבוץ הוא של הפרי, בהלכה עצמה רימון, ולא תוצאותיו, בדומה לסעורה. ונמשיך בדרשתו של רבי חנן, ארץ זית שמן, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, ארץ שכל שיעוריה כזיתים. כל שיעוריה סלקדה תח, והיקהנך דאמרן, אלא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. הזית מייצג את רוב השיעורים שמשתמשים בהם בתורה. הדרשה מנכיחה זאת גם בעצם השימוש בזית עצמו לשיעור ולא בתוצאותיו. מעבר לכך ניתן לומר כי גם עצם החזרה על המילה ארץ בסמוך לפרי מסוים, מאפשר לחזה להסמיך את הדרשה של רוב השיעורים כקשורים לאותו פרי, והוא הזית. נסיים בפרי האחרון והוא התמר. דבש ככותבת הגסה ביום הכיפורים. התמר שנזכר בתורה בתור דבש מגדיר איסור אכילה כוללני. בניגוד לנזיר, השיעור היחיד שהתקשר לאיסורי אכילה על אף שאינו פרטני לקבוצה מיוחדת עד מאוד, לקבוצת הנזירים, התמר הוא מיוחד. התמר מלמד על שיעור אכילה המינימלי האסור באכילה ביום הכיפורים. אך זה איסור כוללני לכל עם ישראל. בדומה לתאנה, גם כאן אפשר לשאול האם מדובר על הפרי עצמו כמשער, או בפועל יוצא שלו, בגלל שמדובר על תמר מיובש. לסיכום, ראינו שתי שיטות מרכזיות לדרשת הפסוק ארץ חיטה וסעורה. קדימה בברכות שזה רבי יוסף או רבי יצחק, או שיעורים הלכתיים שזה רבי חנן. דנו בכל שיטה וברעיון המרכזי העומד בבסיסה ובפרטיה, וכן פירטנו עבור כל פרי את השיעור ההלכתי שרבי חנן לומד ממנו. ניסינו להדגיש את הפערים שיש בין באותה קבוצה של פירות, האם לומדים מהפרי עצמו או מפועל יוצא שלו, ראינו שיש פערים בין הפירות השונים. עתה, לאחר דיון זה, וכמובן אפשר להרחיבו, נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם עיבוד מחדש, או בלשמו הלועזי, ריפקטורינג. בקידוד תוכנה, קוד מסריח הוא כל מאפיין בקוד המקור של תוכנית שמצביע על בעיה עמוקה יותר. ההחלטה מה נחשב לקוד שכזה תלוי באפיון התוכנה המקורית, העיצוב שלה וכו'. עיבוד מחדש או ריפקטורין בדרך כלל מונה על ידי הבחנה בקוד מסריח. לדוגמה, אם יש פונקציה כלשהי שעשויה להיות ארוכה מאוד, או שעשויה להכיל כפילות של פונקציה אחרת. לאחר זירות של קוד שכזה ניתן לטפל בבעיות מסוג זה על ידי תיקון פנימי של קוד המקור, או הפיכתו לתוכנה מעט חדשה שמתנהגת כמו פעם אך כבר אינה מסריחה, וזהו העיבוד מחדש, ריפקטורינג. ניקח את הדוגמה הבאה. נניח כי קוד צריך לבצע 20 פעמים פעולת חיבור. מהי מהותה של פעולת החיבור? הוספת חצי. כלומר, יש לנו פעולת חיבור שמקבלת קלט X, ומוסיפה לו את החצי שלו. בכל איטרציה עתידית, כלומר בכל פעם שממשיכים, מוסיפים לסכום חצי של הסכום הקיים וסוכמים למספר סוכם שאותו מציגים בסוף. אם ניקח כקלט לכל הפונקציה הזאת את המספר 2, אז בשורה הראשונה, כלומר בפעם הראשונה שאנחנו מריצים, 2 ועוד 1 זה 3. עכשיו יש לנו את המספר 3, ואם מריצים שוב, כי אנחנו רוצים להגיע ל-20 פעמים, מוסיפים לו את החצי שלו, שזה 1.5, וסך הכל הגענו ל-4.5. וכן הלאה, נוסיף ל-4.5 את החצי שלו, שזה 2.25, ונגיע סך הכל ל-6.75, וכן הלאה וכן הלאה. ניתן לכתוב קוד שכזה ב-10 שורות של חיבור, כל פעם להוסיף לתוצאה ממקודם חצי של אותה תוצאה, ואולי קצת יותר. ניתן גם לבצע זאת פשוט בלולאה. במידה והקוד הבסיסי כותב את הפעולות בלפחות 10 שורות, זהו כמובן קוד מסריח. כמובן, קוד זה יכול להיות חלק ממערכת גדולה יותר ומשמעותית, ובמידה והוא אכן כתוב בצורה נפרדת כפונקציה ייחודית, כמו שתיארנו, אפשר לשנות את המנגנון הפנימי של הפונקציה, מ-10 שורות פשוט ללולאה. ההתנהגות החיצונית, כלומר היחס בין הקלט לפלט שאנחנו מוציאים, בין ה-2 במקרה הזה לתוצאה הסופית, נשאר זהה, רק המנגנון הפנימי השתנה. אתה, במקום 10 שורות, אפשר להפוך את הקוד ללולאה עם סך הכל 2 עד 3 שורות. הסברנו את הרעיון של קוד מסריח ועיבוד מחדש, נקשר אתה בין שני התחומים. בעיבוד מחדש אנחנו משנים חלק מהמנגנון הפנימי, אך שומרים על ההתנהגות החיצונית של התוכנה. בשינוי השימוש בכלי, אשר למדנו מהרימון בפסוק, אנו משנים את ההתנהגות החיצונית, משום שאתם משתמשים בכלי ככלי לזית או לאגוז במקום קטנית, ובכלי לרימון במקרה הגרוע ביותר. זהו החלק החיצוני של הכלי, משום שהוא לא נוגע בתכונה הפנימית של הכלי, בכליות שלו. במידה וכמובן אנחנו מגדירים את התכונה של הכלי, הכליות, כהחלק הפנימי, ואת המעטפת, את החומר עצמו, כחלק החיצוני. זה כמובן משך אותו או מנתק אותו לעולם הטומאה. זו הגדרתו הבסיסית ביותר, ולכן אנחנו נקרא לו הגדרה פנימית, לאותה כליות. במידה ואכן החור לא גדול מספיק בשביל להעביר רימון, המנגנון הפנימי או הכליות של הכלי נותר בעינו. כמובן אם החור גדול מכדי החלה של רימון, הכלי כבר אינו שווה שום דבר. בצורה דומה עם הקוד שדיברנו עליו, הקוד המסריח הוא בלתי ישים ומסובך מדי, אולי עדיף להחליף אותו לגמרי ולא לנסות לשנות את המנגנון הפנימי בלבד, כלומר לשנות את הפונקציה הספציפית הפנימית כמו שהסברנו. לסיכום, ראינו את שתי השיטות הידועות בדרשת ארץ חיטה וסעורה. לאחר מכן הכרנו את הקוד המסריח ופעולת העיבוד מחדש שמטפלת במנגנון הפנימי של קוד בעייתי. קשרנו את שני התחומים בהנגדה בין שינוי המנגנון החיצוני בכלי, שימוש לרימון במקום אגוז, הנלמד מהמילה רימון, בפסוק, לבין שינוי המנגנון הפנימי בקוד בעיבוד מחדש. שבת שלום.